ערב טוב לכולם. כמו שאתם יודעים, אתמול היו בחירות בארץ ושוב אין הכרעה. לפני כמה חודשים ניסו להרכיב ממשלה, לא הצליחו. חזרנו בדיוק לאותה נקודה, בזבזו מיליונים של דולרים, אין הכרעה. החלק העצוב בסיפור שבערך 50% מהמדינה עדיין לא מבין מה מצבנו באמת. אלה שכבר מבינים, כן, המצוות, אלה שכבר מבינים שעם הישמעאלים אי אפשר לעשות שום הסכמים, עם טיגריס ביער אי אפשר לעשות הסכמים, עם נמר ואריה ונחש ארסי אי אפשר לעשות הסכמים. אלה יש להם רק מטרה אחת, להשמיד אותנו, רק בגלל שאנחנו יהודים. אין לזה שום קשר לארץ הקודש, לארץ ישראל. הרי זה לא הגיוני שאם תיקח שולחן, תחלק 99.9% תיתן לאדם אחד, תיתן לשני 0.1%, והוא רב איתו 60, 70, 100, 200, 500 שנה על הנקודה הקטנה שהוא קיבל. במיוחד שאם הם יבואו ויטענו שזה בא להם מהקוראן, כולנו יודעים שזה שקר. בקוראן לא כתוב באף מקום שירושלים קדושה להם. לא רק זה, הם כבר נלחמו איתנו עוד לפני שהקמנו מדינה, לפני הציונים. נכון שהם טוענים שהם צונים את הציונות ולא את היהודים, סיפורים, כן? תכלס, כמו שישב פה בכיסא הזה לפני חודש, חודשיים, הערבי שהתגייר, וסיפר לכם פה, ואני באתי גם כן לכמה דקות לקראת הסוף, הוא מספר מפורש ששם במסגדים זה לא ארץ ישראל, זה בכלל לא העניין, זה אין כאן שום פוליטיקה, זה יש רק נקודה אחת, איתבח אל יהוד. זה מה שיש. עד שהשמאלנים ועד שהאירופאים שחושבים שאפשר להגיע איתם להסכמים לא יבינו, אנחנו נמשיך לסבול. שהיד של אדם נפגעת, גם הרגל כואבת. שהראש כואב, כל הגוף סובל. שיש לנו חצי מהעם שהם מגיעים לרמה כזאת טיפשית, שהם חיים בדמיונות והם חושבים שיש עם מי לדבר, אם ניתן להם עוד ועוד, אולי יעזבו אותנו. בסוף אנחנו משלמים את המחיר, כבר התורה אמרה, כל ישראל ערבים זה לזה. יהודי עושה עבירה פה, יהודי ביפן סובל. מספיק עם זה. יהודי עושה עבירה, יהודי אחר סובל. הוא שואל, מה הקשר? מה אני שייך ליהודי ההוא? אני בכלל לא מכיר אותו. חביבי, כולכם יצאתם מאותו פאזל. יש פאזל, יש בו 600 אלף חתיכות. 600 אלף שורשים של נשמות יש בעם ישראל. נכון שכל חלק יכול להתפצל לכמה חלקים. עובדה, רואים היום 13.2 מיליון יהודים. איך הם יצאו מ-600 אלף נשמות? כי כל נשמה מתפצלת. רואים ראיה, למשל, שמשה רבנו וקין, משה, אבל וקין התגלגלו כמשה ויתרו. למשל, משה שנרצח, היה שהיה אבל, הוא נרצח על ידי קין. עכשיו הוא התגלגל להיות קין, אבל התגלגל להיות משה, וקין התגלגל להיות יתרו. כמו שקין הרג את אבל בגלגול הקודם, עכשיו יתרו שהוא קין נותן למשה ציפורה לביתו. מה הקשר? כיוון שקין נולד עם תאומה אחת ואבל נולד עם שתי תאומות, וקין קינה שלאבל יש שתי נשים, לא לשכוח, זאת לא היה איסורים של גילוי עריות. אחים ואחיות זה היו כולם כמו כאלה חצי בעלי חיים, לא היה להם עוד תורה עדיין, לא היה שום איסור, והוא היה לו שתי נשים והוא גדל עם אחת רק, אז הוא קינה בו. אז חזל מגלים שאחד הסיבות שהוא הרג אותו, אחד הסיבות העיקריות זה בגלל זה. אז כיוון שהקדוש ברוך הוא כל עונשיו הם מידה כנגד מידה, ובחיים הקודמים שלהם לא התקיים המידה כנגד מידה, עכשיו זכו להתגלגל, וקין מתקן על ידי שנותן לו אישה. כמו שכיניתי בך והרגתי אותך על אישה, הנה אני עכשיו נותן לך אישה. מי זאת? נתן לו את ציפורה לביתו לאישה. אבל מה שמעניין, שקין התגלגל בעוד גוף באותו דור. אותו דור שתי גופים. גוף אחד היה יתרו, שהיה מחוץ למצרים, והגוף השני זה המצרי שמשה הרג. זאת אומרת, הגיע לקין שתי עונשים. עונש אחת לחפר על העניין של האישה, של הבחורה, אז חלק מהנשמה שלו שמו בגוף שיחפר על העניין הזה של האישה, זה יתרו.
והחלק השני היה צריך למות, כמו שהרקת הורגים אותך, כמו שעשית הפלה גם לך יעשו הפלה, הכל עובד אותו דבר, כמו שנתת לאישה שיוציאו לה את התינוק מהרחם ויחתכו אותו לחתיכות וירסקו אותו, יום אחד יגלגלו אותך וגם לך יעשו את זה, כי הכל עובד בעולם הזה מידה כנגד מידה. כל עונשיו של הקדוש ברוך הוא, למי שלא ידע, הם מידה כנגד מידה, למרות שלא תמיד רואים את זה. כבר ראינו מקרים בתנך שהמידה כנגד מידה היה 500 שנה אחרי, בגלגול אחר לגמרי, 500 שנה אחרי, פתאום רואים שמה שהתחיל נגמר, נסגר. דברים מדהימים. אז באמת צריכים לדעת שכמו שהוא הרג אותו, משה הרג את המצרי, ויח משה את המצרי, המצרי הזה מי זה היה? עוד פעם, עכשיו הבל הרג את קין, משה הרג אותו, ככה זה עובד. מידה כנגד מידה. עכשיו אנחנו כולנו חלק מפאזל אחד. חלק אחד בפאזל חסר, כל הפאזל לא שווה כלום. מה עושים אותו בחנות? שמים אותו ב-99 cents. למה? מה הבעיה? מתוך 600 אלף חסרים 2-3 חלקים. מה הבעיה? חביבי, זה כבר לא שווה כלום. חורים בתמונה? זה עם ישראל. כל ישראל ערבים זה לזה. לכן יהודי יכול להגיד ברכה בשביל יהודי אחר. איפה שמענו כזה דבר? אני אוכל, אני מברך, גם אתם אוכלים? מה? כל אחד אחראי למעשיו. אלא מדין ערבות. כיוון שאני ערב לך, שאתה עושה עבירה, אני נענש, כי יכולתי לעצור אותך, ואם יכולתי למנוע את זה, כתוב, הוכח תוכיח את עמיתך, כל מקום שכתוב עמיתך, הכוונה עמיתך למצוות, כן? אחיך זה יהודים, כן? רעך, רעך למצוות, לא סתם יש את הביטויים האלה, לא סתם, עדיף שיהיה קצת לאנשים קר שלא ירדמו. בקיצור, אז כל ביטוי בתורה יש לו סיבה. למשל, איך יודעים שהשבת אבדה נוגעת רק ביהודי? אולי גם לגוי, חייבים ללכת לחפש אותו יומיים עד שמוצאים אותו בשביל להחזיר לו את הארנק. אלא מה התורה אומרת? להשיב את אבדת אחיך. מה קרה? הקדוש ברוך הוא כתב אחיך, תכתוב להשיב אבדה באופן כללי. אלא כיוון שהוא כתב אחיך וזהו. זה לא שאסור להשיב אבדה לאחר. אתה יכול להרוויח קידוש השם. האם יש לך חיוב? זו השאלה. התשובה היא לא. אותו דבר, ואהבת לרעך כמוך. האם אתה מחויב גם לאהוב ידיד שלך, איזה גוי שעובד איתך? אתה יכול להעריך אותו, אתה יכול להכיר לו טובה, על זה שהוא עזר לך, וזה שסידר לך פרנסה וכו' וכו'. אבל לאהוב אותו כמו שאתה אוהב את רעך, אין לך חיוב. בכלל, המצווה הזאת היא לדעתי, לעניות דעתי, היא המצווה הכי קשה בתורה. ואהבת לרעך כמוך. זו מצווה שאי אפשר לקיים אותה, בוודאי לא בדורנו. ואם תנסו לערער עליי, אז יש לכם טענה קשה נגדי. מה הטענה? מקווה שלא נשלף החוט. מה הטענה? הטענה היא שאם הקדוש ברוך הוא ציווה, אז מוכרח שזה אפשרי, לא? מצד שני, אני שואל על המציאות. איך אנחנו יודעים היום שאף אחד לא מקיים את מצוות ואהבת לרעך כמוך? תן לכם דוגמה מהחיים, תגידו לי אם אני צודק או לא. אדם מגיע לשכונה במקום מגוריו. הוא שומע, הוא רואה משטרה, אמבולנסים, אנשים מתקהלים. מה קורה לו מיד? הלב מתחיל לדפוק. הוא בלחץ רציני. הוא מתחיל לרוץ לכיוון השכונה, הוא רואה בדיוק באזור של הדירה שלו, צעקות, אנשים בוכים. מהר הוא רץ, עד שמישהו אומר לו, הבן של משפחת פלונית, אלמונית, נפל מהחלון ומת. אז מצד אחד, ברור שכואב לו, אין שאלה. אבל מצד שני, יש לו אנחת רווחה רצינית מאוד. הוא יושב ונרגע, מדליק סיגריה להירגע. למה?
זה לא הבן שלו.
זה לא הבן שלו. לפי החיוב שבתורה, בכלל אין נפקא מינה מי נפל. אם נפל הבן שלו, נפל הבן של השכנים, הוא היה צריך לפקוד ולצרוח בדיוק באותה מידה. זה נקרא ואהבת לרעך כמוך. אתם מכירים אחד בעולם שהגיע לדרגה הזאת? אין כזה דבר.
אז מה באמת? מה הנקודה פה?
זה דבר שקשה בכלל להבין אותו. מה פירוש העניין ואהבת לך כמוך? אפשר לאהוב מישהו אחר כמו שאוהבים את עצמך?
מצד שני רואים שהתורה אומרת וחי אחיך עמך. זאת אומרת אתה קודם, חייך קודמים. מה זה עמך? קודם כל אתה, ואם אפשר גם אותו להחיות יחד איתך, מה טוב. אם לא, אז אתה קודם. אי, זה אחיך, 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 בדם. מאותו אבא, אותו אמא. אתה קודם, חייך קודמים. הרבה פעמים אנשים באים אומרים לי, תשמע, אני עוזב את הישיבה, ואני חוזר לבית הוריי, אולי אני אחזיר אותם בתשובה, ואני אחזק אותם, והכל. אז המחשבה שלו היא מאוד, מאוד יפה מצידו. חושב על ההורים שלו, רוצה להציל אותם. מצד שני, התורה אמרה, חייך קודמים, שהוא הולך לאזור הזה איפה שהם גרים, הוא יורד. אז האם מותר לאדם שהוא ירד קצת במצוות כדי שאחרים יעלו? אין שום היתר כזה לאורך כל התורה. לא רק שאין היתר, הגמרא מדברת על זה במפורש. הגמרא אומרת, יהודי הכניס עוגה לתנור בשבת. שמעו טוב, תזדעזעו קצת. יהודי הכניס עוגה לתנור בשבת. איזה איסור הוא עומד לעבור? איסור אפייה. אפייה זה אחד מילה מתת מלאכות האסורות בשבת. מי שאופה במזיד בשבת, אפילו אם האש והתנור היה דלוק מלפני שבת, זה עוד איסור להדליק אש, איסור לחוד. אפילו גוי הדליק את האש, לא חשוב, האש עובדת אוטומט, שעון שבת, לא משנה, כן? עצם זה שהוא מכניס אוכל או עוגה לתנור ומתבשל או נאפה, יש נקודה שבאותה שנייה הוא מתחייב בשמיים אונס קילה. והנפש שלו נחרטת באופן אוטומטית מעם ישראל. נכון שהוא ממשיך לחיות, ויכול להיות שהוא יחיה גם עוד 50 שנה אחרי זה, זה לא גורע כהוא זה ממה שהוא התחייב. כל הסקילות, כל עונשי הקראת שהתורה מזכירה, נרשמים לו לאדם, וזה רק עניין של זמן עד שהוא יתחיל לבצע את כל העונשים. למה הקדוש ברוך הוא לא מעניש אותו מיד? כדי שלא תתבטל הבחירה. אם כל אדם יענש על המקום, אחרי עבירה שתיים, אף אחד לא יעשה עבירה בעולם, כי כולם רואים שזה מאוד כואב, כן? אם האדם היה מחלל שבת ומתפוצץ לו הפרצוף, שניים, שלושה התפוצצו, אף אחד לא היה מעיז לחלל, כן? אם אדם היה רואה שעל כל מצווה הוא מקבל הרבה כסף על המקום, קש, כולם היו עושים מצוות. מי היה רוצה לעשות משהו אחר? רק מצוות כל היום. אז על מה מגיע להם שכר? על זה שהם אוהבים את עצמם כדי שהם רוצים להרוויח כסף? לא. זה לא ניסיון, זה לא מבחן, לכן העולם הוא מרוצב בצורה כזאת שהכל ייראה מבולבל. נתת צדקה, גררו לך את האוטו. לא נתת צדקה, באותו יום היה לך יופי של יום בסטאק מרקט. אתה רואה? הנה, מכל הכיוונים חסכתי. גם לא נתתי וגם עוד הרווחתי היום. וזה מה שמחזק את האדם נגד חוקי התורה. אבל מתי האדם מתחייב? כשקרמו פני העוגה. לא בשנייה הראשונה. אם הוא רק מכניס את העוגה חמש שניות, עוד ייבצק, בצק לגמרי. תוך חמש שניות עוגה לא נאפת. אם הוא מתחרט, והוא מוציא את העוגה מהתנור, לא עשה כלום. עשה תשובה עוד לפני שהעבירה התחילה. אם הוא חיכה חמש דקות, והשכבה העליונה של העוגה נאפתה, אפילו שבפנים זה הכל בצק, רק המילימטר העליון כבר נהיה חום, השחיר קצת, האדם הזה מתחייב באיסור סקילה, שנאמר בתורה, מחללי המות יומת, ונחרטה הנפש ההיא מישראל. אני תמיד אומר, מות יומת זה כלום, זה מה שנקרא piece of cake, זה בכלל לא העונש, סוף דבר כולנו למוות, לא, עוד 10 שנים, עוד 20 שנה, לא כל כך קריטי. מה שקריטי הוא ההמשך של הפסוק. מות יומת ונחרטה הנפש ההיא מישראל. הנפש, הנפש, לא הגוף. קורטים את האישות הרוחנית של אותו אחד, ולפעמים יש מיליון קרטות כאלה. למה? אדם בשבת אחת יכול לעבור אלפים של קרטות. כל פעם שהוא מחלל שבת זה עוד קרט. הדליק סיגריה, נשיפה ראשונה קרט. נשיפה שנייה קרת, נשיפה שלישית קרת, הדליק את המכונית, רק עניה כמו 1,000 סיגריות, אם לא מיליון. כל לחיצה על הגז עוד קרטות. תופר בשבת כל תפירה קרט, כל שתי תפירות, סליחה. כותב מכתב כל שתי אותיות קרט חדש.
למה שניים ולאחד?
כל שתי אותיות. כן, זה משהו אחר. מה שכבר בושל מלפני שבת ונאפה אפשר לחמם, יבש. בכל אופן, אני רק נותן לכם דוגמה שאדם בשבת אחת, אם הוא יודע שהיום שבת, לא מדובר על אחד שהוא באיזה לב ים והוא איבד כבר את הספירה, כן? דובר שאדם יודע שבת, בילדותו הוא היה בבית ספר, לימדו אותו מה זה שבת, הוא גדל במדינה, שם יודעים מה זה שבת, הוא לא בא מרוסיה, מסיביר. והאדם הזה, כל פעולה שלו בלשבת, הוא מתחייב בסקילה וקראת חדשים. תשאלו אותי, כמה פעמים אפשר לסקול בן אדם? כמה קראתות אפשר לקרות נשמה אחת? מה נפקה מינה? אחד או מיליארד זה אותו דבר, לא? טעות חמורה. טעות חמורה. תכף נחזור לעוגה. הגמרא מספרת שהיה אחד בשם אונקולוס. היום מכירים אותו מהחומש, שהוא אחד מגדולי המפרשים על החומש, תרגום אונקולוס, כל חומש יש תרגום אונקולוס. מי זה היה אונקולוס הזה? טיטוס היה דוד שלו, טיטוס, מחריב בית המקדש, היה דוד שלו, רומאי. בא, מאיפה הוא בא, טיטוס? מאיזה זרע הם? מזרע עמלק. לא צחוק זה. בקיצור, בא הטיטוס הזה, מחריב את בית המקדש. שלושה רשעים היו בהיסטוריה. אחד טיטוס, אחד בלעם, ואחד ישו. שלושה רשעים מפורסמים.
עמלק לא משנה.
עמלק זה אבא שלהם, של טיטוס ושל אמן ושל כל אלו. בכל אופן, תראו מה קרה פה. בא אונקולוס, עשה סיאנס. קורא לנשמה של דוד שלו, טיטוס. אומר לו, תגיד, בעולם ההוא שם איפה שאתה נמצא, מי חשוב? אומר לו, ישראל. אומר לו, מה לעשות? להידבק בהם? להתגייר? מה עונה לו אותו טיפש? אומר לו, לא, לא תצליח. קשה להיות יהודי. אז לפחות תלך תילחם בהם. אומר לו, למה להילחם בהם? מילא אתה אומר לי, קשה להתגייר, זה one thing, דבר אחד. להילחם בהם? מה שייך? עוד יותר להוסיף אש למדורה. אומר לו, לפחות שיהיה לך עולם הזה. עולם הבא במילא לא יהיה לך. שיהיה לך עולם הזה. מה הפירוש? תעלה לגדולה. כל מי שבא להילחם בהם, ויש עליהם גזרה שהגויים ישלטו בהם, הקדוש ברוך הוא מעלה אותו לשיא המדרגה. למה? הקדוש ברוך הוא הבטיח שלעולם, הקדוש ברוך הוא הבטיח שלעולם הוא לא מפיל את האומה הזאת בידיים של אומה שפלה, איזה עם קטנטן. תמיד אך ורק אימפריות ישלטו בעם ישראל. כמו שראינו, פלישתים, מצרים, רומאים, בבלים, יוונים, אף פעם לא היה סתם איזה אומה, לבנון, באו וכבשו אותנו. תמיד האימפריה הכי חזקה בעולם שלטה בנו. טוב, אומר לו, כיוון שזה ככה, לך תילחם בהם, תהיה קיסר, תהיה מלך. ההוא לא נחה דעתו, היה פיקח, אמר, אני אקרא לבלעם, זה הנביא המפורסם של הגויים. קרא לבלעם, מה אמר לו בלעם? ישראל חשובים בשמיים. סליחה, לפני זה הוא שאל את טיטוס, איזה עונש קיבלת בשמיים? על זה שנלחמת בם. אמר לו, כמו הצוואה שלי, ככה עושים לי פה בשמיים. מה הייתה הצוואה שלו? הוא ציווה שישרפו את גופתו ויפזרו את האפר שלו על שבעה ימים, ים, אגמים, שבעה ימים שונים. כל יום שורפים אותו בגיהנום, מפזרים את האפר שלו על שבעה ימים, שנגמר, אוספים מחדש את כל האפר לגוף, שוב שורפים אותו, שוב מפזרים, שוב אוספים, שוב שורפים אותו, ככה לעד ולעולמי עולמים, ככה הוא מספר לו. אחר כך הוא הולך לבלעם. בלעם אומר לו, ישראל חשובים. אומר לו, מה לעשות? אומר לו, תילחם גם אתה בהם, לא תצליח להתגייר. מה הדין דנו לך בשמיים? הוא שואל את בלעם. אומר לו, שמו אותי בבריכה של זרע רותח. זרע רותח. למה זרע? כיוון שהיה מקיים יחסים עם החמור שלו, עם האתון, כן? וזה עבירה שאפילו הגויים אסורים עליה משבע מצוות בני נוח, זה איסור חמור. כיוון שהוא עשה את העבירה הזאת, מידה כנגד מידה. הכניסו אותו בבריכה של זרע רותח, וזה העונש שלו. קרא למי? לישו. שואל אותו מי חשוב בשמיים, אומר לו ישראל, מה לעשות? אמר לו, תתגייר. כשיהיה לך עולם הבא, תתגייר. אומרת הגמרא, מסקנה, שאלו, הוא שאל את ישו, מה העונש שדנו לך בשמיים? אמר, אני נמצא באגם עם צועה רותחת. שהגמרא אומרת, כל המלעיג בעין על דברי חכמים נידון בצועה רותחת. מי שצוחק על הרבנים ועל החכמים, שלא לדבר על כל הטיפשים האלה שעושים תיאטרון בובות על החכמים היום, והם חכים אותם, צוחקים עליהם וכל זה, אלה הכי מסכנים. אנחנו לא מדברים על כאלה שממש מבזים אותם עד כדי כך שעושים עליהם בדיחות. מלעיגים, הגמרא התכוונה, שרק לא מקבלים את דעתם. זה נקרא מלעיג. לא רגע, הכוונה, הגזמת, לא מקובל עליי. זה, על זה מדובר. לא מדובר, עשית עליו תיאטרון בובות, צחקת עליו, עשית עליו תמונות באינטרנט, כן? אלה בכלל מסכנים גמורים אלה. אני מדבר עכשיו על כאלה שפשוט לא קיבלו דעתם, כמו אותו אחד, יושקה. מה היה הדין שלו? דנו אותו בצורה רותחת. אומרת הגמרא, מסקנה מהשלושה סיאנסים האלה שהוא עשה, האונקולוס, שבו הוא ראה מה ההבדל בין רשעי אומות העולם לבין רשעי ישראל. שרשעי אומות העולם אפילו בגהנום אינם שווים בתשובה. והנה זה הרשע היהודי הכי גרוע בהיסטוריה, שפחות שהוא נהנה, שהוא שאל אותו, הוא לא רצה להפיל אותו יחד איתו. מה אמר לו? תתגייר. ותחשבו רגע, זה מה שבדיוק רציתי לומר. תכלס, כל דבר שיצא טוב ממך, יש לך על זה זכות. גם הוא יש לו זכות, אלא שהבעיה היחידה שיכולה פה להיות, שהאדם כבר נפטר, הוא לא יכול לבצע שום מצווה בפועל. אין לו על זה לא עבירה ולא מצווה. מה כן? כל מצווה שזרעת את הזרעים שלה בעולם הזה, איך אומרים בפסוק? אור זרוע לצדיק. מה זאת אומרת זרוע? הרי יש את האור הגנוז שהקדוש ברוך הוא ברא בבריאת העולם, אור רוחני, בלי שמש. עוד לפני שהשמש נתלתה ביום הרביעי, כבר היה אור בכל העולם. אבל אור רוחני, כמו משהו כזה אינפררד, אתה בא ואתה רואה הכל אור, למרות שאין שמש. כיוון שהקדוש ברוך הוא ראה שהאור הזה הוא ברמה גבוהה מאוד, ברמה רוחנית גבוהה מאוד, לקח את האור הזה וגנז אותו לצדיקים לעתיד לבוא. ובמקום זה יש את השמש, שזה כבר כדור אש, כן? אש עושה אור. האור הזה, האור הזה שנקרא האור הגנוז, על זה הפסוק אומר, אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה. מה? בעולם הזה, אדם שהוא ישר, נקי כפיים ובר לבב, מה הפסוק אומר? מי יעלה בער השם? מי יזכה לעלות לעולם הנצח? איפה שהקדוש ברוך הוא כיסא הכבוד? מי? נקי כפיים ובר לבב. בוא נראה, בוא נפרש דבר דבר. מה זה נקי כפיים? אחד שהוא לא גנב. אין לו גזל, אין לו ריבית, אין לו גנבות. הידיים שלו נקיות מהגזל. אין הונאה, לא מרמה את הפועלים שלו. מה זה בר לבב? תוכו כברו. הלב שלו זך ונקי. לא מבחוץ הוא שחקן, שחקן תיאטרון, משחק אותה גדול הדור ובפנים כולו רכוב. תוכו כברו, בר לבב. הכוונה, הלב שלו מזוקק, נקי. איזה מדרגות אלה. ומה הפסוק אומר? אור זרוע לצדיק. זרוע, הכוונה, הוא יצמיח לך פירות בעולם הנצח, אל תדאג. זה הכוונה, אור זרוע לצדיק. אז מה יצא מפה? המסקנה יצאה מפה שכל מצווה שהאדם עשה בעולם הזה היא עתידה להניב לו פירות. נאמר, הצלת יהודי אחד, החזרת אותו בתשובה. סתם, לא ניסית אפילו, הבאת יהודי איתך לשיעור. איציק, אני אוסף אותך, יש שיעור, בא איזה מישהו לתת שיעור. לא, עזוב, יש כדורגל, אני עייף, היה לי יום קשה. קצת מאמץ, קצת נדנת לו, קצת מאמץ, לא, לא נורא, אני כבר בדרך, נו, תתאמץ, זה סך הכל שעה, אני אחזיר אותך, תבוא. לא, עזוב, קשה לי, עזוב, אל תגיד לי לא. כאן, שתי דקות תרחת. הסכים לבוא. שמע דרשה אש, התעניין במרצה, ביקש מנו כרטיס, הלך הביתה בלילה, נכנס לאינטרנט, ראה הרצאות, אמר, בוא נזמן, דברים מעניינים, איך לא ידעתי את כל זה. מאותו לילה, כל יום הוא בא הביתה, שם את האוזניות, יושב במיטה, בלפטאפ שלו, שומע הרצאות. אחרי חודש, הוא כבר מניח תפילין, הוא בא ערב שבת לבית הכנסת, הוא כבר התחיל להשתנות, נגיד היה חיים גויה, זרק אותה מהבית, אתה בכלל לא יודע. אתה חזרת לחיים שלך, אתה בקושי בקשר איתו. אתה לא יודע מה קורה. אתה מגיע לעולם הבא, מראים לך עכשיו מיליונים של מצוות, הכל שלך. איפה שלי? מה? מאיפה כל הדברים האלה? סרטונים מראים לך, זה הצדיק הזה שלך, והצדיק ההוא, והישיבה הזאת בזכותך. איך כל זה? מראים לך את כל התגלגלות העניינים. כמו עץ. עץ גודל, עוד ענף יוצא, עוד תפוז יוצא. אחר כך נופלים התפוזים האלה על הרצפה, נרכבים, יש גרעינים. עוד עץ גודל. איך נהיה פרדס? איך פתאום נהיה כל כך הרבה אלפי עצים? עץ מוליד עץ, ככה זה עובד, כמו העשבים. אתה זורק עשב אחד, אתה בא אחרי שנה, כל העיר שלך מלאה בעשבים. משתרש על כל העיר. וכל זה ממי? מפעולה של שתי דקות. ככה הקדוש ברוך הוא עתיד לשלם לך. זה נקרא שהמצוות שלך ממשיכות להניב לך פירות. קרן קיימת לו בעולם הזה, סליחה, האוכל מפירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא. קרן הכוונה הגזע, העץ עצמו, נשאר אצלך לנצח נצחים. אתה יכול כבר מהעולם הזה להתחיל לאכול את הפירות שלו. גם הלכת לעולם הבא, העץ הזה הולך איתך, חביבי. זה נקרא שהמצוות ממשיכות להניב לאדם. אבל זה כל זה, כשהאדם שם את המצוות בעולם הזה שיש לו בחירה. אם אדם כבר מת בחלום, בעולם הבא הוא בא, נותן, נאמר, למישהו משהו, כבר אין לו איזה שכר, למה אין לו בחירה יותר? נגמר הסיפור, אין בחירה. אף על פי שמהגמרה הזאת אפשר לחלוק, הגמרה הזאת היא קצת מעניינת, כי בכל זאת אתה רואה ששני הגויים, אפילו על פתחה של גיהנום, הם כבר בגיהנום, ועדיין הם בוחרים לעשות רע, משמע שעדיין יש להם יצר רע. מה התשובה לזה? יש בעולם הבא כמה סוגי עונשים. עונש אחד זה עונש הגלגול. יש ארבעה סוגי גלגולים. חי, צומח, דומם ובן אדם. מה זה חי? כלב, חתול, עכבר, שור, נחש, עורב. מתגלגל בבעל חיים. עכשיו אנשים חושבים, מה רע בלהיות נשר? לעוף בשמיים, לטייל בכל העולם, בחינם, בלי לשלם $1,500 על כיסא באלעל, כמו סרדין, 10 שעות, הנשר משיק כנפיו, הוא בישראל. עושה ככה, הוא באפריקה, מה רע? יורד, תופס, אני יודע מה, חיות, הנשר יכול לצוד נמר גם כן. ראיתם פעם איך הם מתקיפים, הם ענקים, מה רע בלהיות נשר? אוקיי, אתה לא רוצה לעוף. מה רע בלהיות הכלב של מייקל ג'קסון, $20 מיליון ירושה? מה רע? מה העונש פה שלוקחים רשע גדול ומגלגלים אותו ככלב? מה חסר לו לכלב הזה? חי באיזה בדירה בפיפת אבניו במנהטן, משרת, לוקח אותו לספר, לוקח אותו לווטרינר, עושים לו מסאג'ים, לוקחים אותו לפארק. אתם לא יודעים איזה חיים יש להם. נותנים להם ירושות, מטפלים בהם, בא איזה ספיץ' תרפיסט, ללמד אותו לנבוח. יש כל כך הרבה... אז מה רע? יותר טוב מ-90% מבני האדם. לא דואג על המורגג', מביאים לו איזה נקבה שיהיה לו עם מי להשתעשע, מה עוד? מה עוד הוא צריך? אלא טיפש מי שחושב שהעונש הוא העונש הפיזי, שעשו אותך כלב. בטח שזה לא העונש. העונש הוא שלוקחים את הנשמה, את הנשמה, שזה חלק אלוה ממעל, ומחברים אותה, במקום לנפש של אדם, לנפש של בהמה, של כלב. זה העונש הרוחני הכי גדול שיכול להיות.
זה סוג אחד של גלגול. יש גלגול בצומח, תפוזים, עצים, עלים, בוטנים, כל דבר ודבר. שאדם עושה ברכה, נשמה משתחררת ממנו. אם נפל הידיים של רשע ואכל בלי ברכה, עוד פעם צריך להתגלגל. להתגלגל בעולם. והעונש העיקרי הוא החוסר ודאות. שאדם לא יודע מה יהיה איתו. גלגלו אותו בתפוז, הוא יכול להיות כבר 20 שנה מגולגל, כל פעם בא מישהו אחר, מגלגלים אותו עוד פעם, הוא לא יודע מתי זה ייגמר. אין שמחה, הגמרא אומרת, כי התרת הספקות. שאדם חי בספק, זה הורג אותו מבפנים. עדיף כבר שהקליינט יתקשר, יגיד לו, לא קונה את הבית שלך, מאשר יישאר תלוי ככה חודש. האי ודאות הורג אותו מבפנים. הורג אותו, אוכל אותו מבפנים, כולו רועד, בלחץ, לא יכול ליהנות מהאוכל, לא יושן טוב, עצבני כל היום. ברגע שאמרו לו, לא, הוא כועס שעה, שעתיים, מקבל ריליף. הוא טוב לו. אז מה העניין פה? החוסר ודאות. מגלגלים אותו בצומח. ויש גלגול בדומם, בקיר, בחול, במים, דברים כאלה. גם כן לא יודע מה יהיה איתו. מגולגל בדומם. לפעמים לוקחים אדם שהיה ליד בית הכנסת ולא הלך להתפלל, מגלגלים אותו איפה? בקיר של בית הכנסת. מה? כמו שאתה לא באת עד היום להתפלל אף פעם, מה העונש שלך? יגלגלו אותך 200 שנה בקיר של בית הכנסת. כל היום תשמע אשר יושב בביתך עוד מניין. ככה. אני מקווה לראות אותך כבר כל בוקר בשחרית, גבי. שלא יהיו הבנות. אוקיי. אני כבר החיוכים של האנשים יודע מי מתפלל ומי לא. בקיצור, מגלגלים אותו בכזה דבר. יש אדם, יכולים לגלגל אותו בתוך הספר תורה. כל הזמן פותחים אותו, הנשמה שלו מגולגלת בפנים. וכל היום הוא שומע קריאת התורה במניין הזה, במניין הזה. יש כל מיני סוגי גלגולים, זה נקרא גלגול בדומם. כמו שהרבי חיים ויטל מביא שהארי הקדוש היה הולך איתו ביער, בשדה, ומצביע על כל סלע וסלע, ואומר לו מי מגולגל שם. הוא אומר לו את השמות של אותו אחד, ועל איזה אבון הוא מגולגל שם, והוא היה הולך לבדוק אחריו. הוא היה הולך לאותה עיר, ועושה חקירה, לשאול אם היה שם באמת שוחט, מוכר בשר בשם כך וכך. והיו הולכים ובודקים, אומרים לו, כן, הוא נפטר לפני כך וכך שנים, בדיוק כמו שהוא היה מספר לו, ברוח הקודש. מי שמכם היה בקברו בצפת, על המצבה יש שם מגילה שלמה על קורות חייו, כן? שהוא היה יודע דברים ברמה של מלאך. לא היה אדם רגיל בכלל, כן? זה אמנם 500 שנה סך הכל, אבל למדרגות שלו לא ראינו שאף אחד הגיע ב-500 שנה לכזה דבר. וזה נקרא גלגול בדומם. ומה בסופו של דבר? יש גלגול בגוף של אדם. עכשיו יש בגוף של האדם גם כן כל מיני גלגולים. למשל גלגול באוטיסט או דאון סינדרום. זה אין לו בחירה חופשית. זה עונש ותו לא. זהו. 10, 20, 30, 40 שנה מקסימום הם חיים. העונש שלהם זה להיות אילם וחרש. מידה כנגד מידה על רכילות ולשון הרע שהם היו עושים בחיים הקודמים שלהם. נגמר התיקון, הם הולכים לגן עדן והם לא צריכים להתגלגל שוב. כיוון שיש להם רק על עבירה אחת או שניים לתקן, נותנים להם גלגול בלי בחירה. שעכשיו זה מידה כנגד מידה, הוא יודע בתוכו שעל זה הוא התגלגל חירש ואילם, מידה כנגד מידה, וזה נגמר, כמו שאמר לי האוטיסט, אל תדאג עליי, תדאג על עצמך, התיקון שלי עוד מעט נגמר, ואני ואתם יש לכם עוד הרבה מה לתקן, כן? מה הפירוש? אנחנו מרחמים עליהם, אבל הם כבר צעד אחד לפני עולם הנצח, הם גומרים את הגלגולים שלהם ונגמר. וזה נשמות מיוחדות, כן? זה סוג אחר של גלגול. נחזור לעניין של התנור. אז באמת, הגמרא אומרת, יהודי הכניס עוגה לתנור. והעוגה הזאת קרמו פניה. התחילה ככה להשכים. האם מותר ליהודי אחר לקחת את העוגה החוצה בשבת, מה הבעיה? לקחת עוגה מהתנור בידיים, אין שום עבירה. מה העבירה יש בזה? אלא שהתנורים שלהם היו עמוקים, כמו התנורי פיצה שלנו שהם מאוד עמוקים היום, תנור לבנים, והיה להם מין מקל כזה ארוך עם כזה שפיץ, מקופף, אף שלא מקופף, שנקרא מרדה. זה כלי של אופים, עד היום יש את זה, שולחים את זה בפנים ומושכים את התבנית החוצה. המרדה הזה הוא כלי מקצועי של אופה. כל כלי של מקצוע, של חיית, של נגר, של מכונאי, זה נקרא מוקצה בשבת. כל דבר שאסור לעשות אותו בשבת, גם הכלים שקשורים לדבר הזה מוקצים. מה זה מוקצים? חכמים יקצו את זה מדעתו של האדם. כשהאדם מקצה את זה מדעתו, הוא לא חושב על הכלים האלה, כיוון שזה שבת, שבת אף אחד לא הולך לתקן מכונית, כן? או לתפור, או לכתוב, כן, ספר תורה או תפילין, כן? כל הדברים האלה נהיו מוקצים, מרחיקים אותך מהעבירה. שאם אתה יודע שאסור לך לגעת בכלים האלה, ממילא לא תעבור עבירה. כלומר, אם היה מותר לגעת בכלים האלה, באינסטינקט של רגע, היית עושה איזה תיקון, ומתחייב חס ושלום בסקילה, ונגמר. עכשיו, המרדה הזה, כל האיסור של להשתמש בו זה איסור מדרבנן. חכמים אסרו את המרדה הזה בגלל שהוא מוקצה. עכשיו הגמרא שואלת כזו שאלה. יהודי הכניס עוגל התנור עוד דקה וחצי ומקבל סקילה בשמיים וקרץ. ויש הרי חיובים בתורה, לא תעמוד על דם רעך. אתה לא יכול לתת ליהודי ליפול ולעבור כאילו לא קרה כלום. כן? יש הרבה נושא בעול עם חברו, כל מיני מצוות שמראות שיש לאדם חיוב לעזור ליהודים אחרים. יש לך עזרה יותר גדולה מלהציל את חיי הנצח של חברך על ידי שתמשוך את התבנית החוצה? הגמרא אומרת פלא פלאים, שנים לקח לי להבין את זה. פלא פלאים, זה הלכה, ככה הלכה. אסור לו, אין אומרים לאדם חטא, תחטא הכוונה, תעשה חטא, כדי שחברך ינצל להציל את חברך. למה? מסקנה סופית, בלי שום צל של ספק, חייך קודמים. אדם צריך לדאוג קודם כל הנשמה שלו, זה בראש ובראשונה. אם אין אני לי, מי לי? וכשאני לעצמי, מה אני? נכון שהכל בידי. ומה שאני עושה היום, אני אוכל בעולם הבא, כן? מי שטרח בערב שבת, יאכל בשבת. כל זה זה נכון. אני רואה שקר לכם פה. כשאני לעצמי מה אני, הכוונה, נכון שזה הכל בידי, אבל בלי עזרתו של הקדוש ברוך הוא אני לא שווה גרוש. מה אני שווה? ואם לא עכשיו, אימתי? למה הביאו את הסיום הזה, ואם לא עכשיו, אימתי? אם לא עכשיו, אז מחר. מחר גם יגידו לך מחר. אל תעשה מחר מה שאפשר לדחות למחרתיים. מכירים את המשפט הזה? אל תעשה מחר מה שאפשר לדחות למחרתיים. ומחרתיים מה היצר הרע יגיד? ראית, חיכית יומיים, לא קרה כלום. עוד יומיים. אם תעזבני יום, אומר הקדוש ברוך הוא, יומיים אעזבך. אתה לא תעשה היום, גם ביומיים הבאים יהיה קשה. זאת אומרת, האומר אחטא ואשוב, אחטא ואשוב, אין מספיקים בידו. אתה אומר, היום יש זמן, אני מתבטל, חוטא, עושה הכל, יש זמן לשוב. סך הכל רבי, אני בן 20, מה הלחץ? יש זמן לשוב. ההושע וההושע, גם אני אשוב. מי הבטיח לך שתחיה מחר? מה אתה משחק באש? זה יותר גרוע מרולטה רוסית. כמה יצאו מהבית ולא חזרו? כמה תכננו להיות רבנים גדולים, אפילו ירקנים בשוק לא זכו להיות? יש לך את זה היום בהישג ידיך? אם אין אתה לעצמך, אף אחד לא יעשה את זה בשבילך. יש הרבה חכמים, בחייהם לא עשו צדקה. קמצנים, לא נתנו. שהגיע סוף חייהם, קיבלו את המחלה, והם לאט לאט נאכלים בבית החולים, ונשאר להם עוד כמה ימים לחיות. עכשיו הם כבר מבינים שהם צריכים לבוא עם צדה לעולם הבא. תמיד הם ידעו את האמת, רק היצר הרע ירדים אותם. אז מה הם עושים? כותבים צוואה לבנים שלהם לחלק כך וכך מהכספים, מהעזבונות, לישיבות ולעניים, ולככה ולככה, ונכון? ככה בדרך כלל עושים הרבה אנשים דתיים. עכשיו זה לא בידו. תלוי בבן שלו. הבן שלו קיבל את הכספים, הבן שלו יום יומיים אומר, אני חייב לכבד את אבא שלי, אבא שלי כתב צבא. גם לבן שלו יש יצר הרע. אחרי שבוע שנגמר את השיבה, בא יצר הרע לאבא שלו, לבן שלו, אומר, נו, בחייך, תראה. מה, אתה באמת רוצה לשמוע בכל אבא שלך? כל הכסף תיתן לדתיים שמה? מה, לך אין ילדים שצריכים ללכת לישיבה בעוד 20 שנה? שמור את זה לילדים שלך, שים את זה בתוכנית חיסכון עם ריבית, בעוד 20 שנה הילדים שלך היו דתיים, שלח אותם לישיבה, זה אותו דבר. אבא שלך התכוון תורה, אתה תיתן את זה לתורה. רק מה הבעיה, נולדו לו בנות או שלא נולד לו כלום. ובינתיים, מה קרה עם הכסף? אחרי שנתיים אשתו נזכרה שאם רוצים דירה בפלורידה, ככה זה תמיד. זה מה שאמרו חז"ל, אם אין אני לי, מי לי? אתה סומך על הילדים שלך שיעשו את רצונך? אם זה היה בידיך לא עשית, מה גרם לך לחשוב שהקדוש ברוך הוא יזכה אותך שאחרי מותך הדברים יעשו בשבילך? מי מבטיח לך? אולי יבוא ה-IRS של ארצות הברית, 50% לקחו כבר על המקום. טיפש, בחייך היית נותן, אז היו משלמים פחות מיסים. אדם מת, השאיר 100 מיליון דולר. השאיר צבא לילדים שלו לתת חצי מהכסף לצדקות. אבל מה? איזה חצי מהכסף? כבר חצי הממשלה לוקחת על המקום. אז מתוך ה-50 הוא צריך לתת חצי, 25. אם היה נותן בחייו חצי, היה באמת 50. ועכשיו היו באים, לוקחים מה-50, 25 או פחות, לא יודע, יש להם כל מיני טבלות. בסופו של דבר, זה המציאות. היצר הרע תפקידו להרדים את האדם. כמה שיותר, יותר טוב. תראו, הדור הקודם היה אחרת מהיום. החפץ חיים, שחיתן את הבת שלו, איך קראו לחתן? רבי דוב... רבי צבי, סליחה, צבי הירש לוינסון. זה השם של החתן של החפץ חיים, ערך לפני 100 שנה. קרא לו החפץ חיים לפני החתונה, לפני השידוך, לפני שהרימו לחיים. מה אמר לו החפץ חיים? נו, אני שואל אתכם. אמר לו החפץ חיים, אני עושה איתך תנאי היום, אני רוצה שתבטיח לי, שלעולם לא תבקש מביתי, שתלבש יותר משני סמלות, שיהיה לה בארון יותר משני סמלות, אחת ליום חול ואחת לשבת, ולעולם שלא יהיה בבעלותה יותר משתי סמלות. שומעים מה הפריע לו?
למה?
כי מה דרכו של האדם? יש לו עכשיו בגד לחול, בגד לשבת, אחר כך הוא קונה עוד בגד, נגמר ההתרגשות, הוא קונה עוד בגד, בסוף אתה מגיע לארון שלו. אני עד היום חרוט לי בראש תמונה, יש לי עד לזה, אם לא היה לי עד הייתי, כבר לא היה לי אומץ לספר את זה, כי במילא אף אחד לא היה מאמין לי, שהלכתי פעם לשים עם בחור אחד מהישיבה מזוזות בבית אחד פה באיזו שכונת יוקרה בניו יורק. מהבוקר עד הלילה אני והוא כל פול טיים ג'וב, מהבוקר עד הלילה אנחנו תוקעים מזוזות ולא גמרנו כמעט. נגמר כמעט היום, בלילה, עוד מעט מנחה כבר, 6 בערב, 5 בערב, אני אומר לו, מתן נתפלל, מתן יגיע להרצאה. כל ארון היה יותר גדול מהבית הזה. 60-70 זוגות נעליים לאישה יש בכל ארון. כל ארון 3-4 מזוזות. בדרך כלל ארון לא צריך מזוזה, כי הוא יותר קטן מ2 מטר על 2 מטר. כל ארון יש 3-4 דלתות, על כל ארון 4 מזוזות. הסופר בארץ 80 מזוזות הלך על הבית הזה, 80 מזוזות. הסופר בארץ רק שלח לי את המזוזות, לא עברו 4 ימים, אני אומר לו, הלך 100 מזוזות ביומיים. הוא אומר, מה? איך קרה כזה דבר? אני אומר, הכל הלך לאישה אחת. ואם תחשבו שזה אנשים רשעים, טעות בידכם. אישה צדקת, דתייה, צנועה. לא יכולתי להתאפק, שאלתי אותה, תגידי, בשביל מה אתם צריכים כזה בית? כן, יש להם 2-3 ילדים. היא אומרת, אנחנו קנינו את הבית הזה רק בגלל שזה היה good business investment. ספירוש, ראינו בתים אחרים, רבע מזה בגודל, באותו מחיר. למה שנקנה אותם? נקנה כבר מלון. ואני כבר ידעתי הרי שהנדלן הולך פה להתרסק לכלום. חשבתי לעצמי בלב, כמה שהם חושבים שהם עשו עסקה טובה, אותו אחד שמחר להם היה הרבה יותר חכם. לפחות הוא הציל כמה מיליונים מהכסף שלו. הם כבר לא יצליחו למכור את הבית הזה אפילו במיליון. נזכרו טוב מה אני אומר לכם. לפני שנה אמרתי לאנשים, תתאפק, אל תמהר לקנות בתים, הכל פה יתרסק. היום אני אומר לכם, בית שהיה מיליון ובינתיים כבר ירד עכשיו לחצי מיליון, ירד ל-100,000, פחות מ-100,000. 100%, ככה יהיה פה. למה? חשבון פשוט. יש דברים שהם היגיון פשוט. לא צריך להיות גאון כדי לדעת אותם. זה לא נבואה ולא רוח הקודש ולא כלום. פשוט מתמטיקה של כיתה א'. החשבון הוא ככה. יש עכשיו כך וכך מיליוני בתים פורקלוז'ר באמריקה. לא יודע בדיוק את המספר. 19 מיליון נגיד. נגיד שזה המספר. בסדר, בוא נבחר את זה לצורך ההשוואה. כל חודש נוספים עוד אנשים למעגל אלה שלא משלמים. להוציא דייר מבית במדינה דמוקרטית לוקח בין שנה לשנתיים במצב שהשוק בריא. שהשוק חולה ומיליונים מחכים עכשיו שיוציאו אותם מהבית, זה גם יכול לקחת 5-6 שנים. הבנקים אין להם כסף לשלם לעורכי דין על כל בן אדם ובן אדם. זה המון כסף, זה יכול להגיע ל-40-50 אלף דולר להוציא בן אדם מהבית. זה שנתיים, זה בית משפט, זה עוד פעם, זה דחייה. הוא מביא ראייה שככה, והבן שלו חולה, ואשתו יש לה אסמה, ויש לו בן אוטיסט. זה דברים שנגררים. הבית משפט שופט תמיד הולך לטובת החלש. אין להם הרי תורה. התורה שלנו אמרה, הולכים למען האמת. עשיר ואני באים לדין, העשיר בעל הבית של כל העולם. העני יש לו צריף אחד קטן. העני לא משלם, העשיר זוכה בדין. איי, זה כל העולם שלו. דין זה דין, חביבי. השופט כמובן התחנן לעשיר, תרחם עליו, תמחל. אני מבטיח לך, אני אתפלל עליך, שמה שאתה מפסיד עם העני הזה יחזור לך, אל תפחד. ישכנעו אותו בדרכים טובות. אבל אם הוא עומד על שלו, צדק זה צדק. מה זה פה, מה זה? קומוניסטים? התורה נתנה שיגנבו מהעשירים ויתנו לעניים? לכל אחד ואחד, הקדוש ברוך הוא מביא את זה, את לחמו. תינוק נולד ולחמו בידו, התורה אומרת. איך שנולדת כבר הסל שלך בא צמוד אליך. כן? כמו שהחבל טבור צמוד אליך, ואתה מקבל מאמא שלך את המזונות, התנתק חבל הטבור, התחברת על החבל שלך לשמיים. כל תינוק שנולד למשפחה, מביא למשפחה עוד פרנסה נוספת בזכותו. שזה שייך לו מהיום שנולד עד היום שהוא מתחתן. מזונותיו יורדים אצל אביו. ככה היה בזמן משה רבנו עם אמן. אמן יורד, בעל ואישה רבים, באים למשה רבנו, אין שעה, שאני לא מקבל שיחה על שלום בית. שעה. כל שעה, טרגדיה חדשה. המשפחה הזאת עומדת להתפרק, המשפחה הזאת, היי בחודש התשיעי, זה עוד בחודש השמיני, זה כבר יש לו 5 ילדים, זה בית כזה מתמוטט, וההורים הרסו להם את החיים, ואחד לשין לשני למשטרה, והבעל במאסר, וקוראים ל-911. רק שומע את הסיפורים האלה, אתה שואל את עצמך, בשביל מה הקדוש ברוך הוא מחזיק את העולם הזה עוד 10 דקות אפילו. פלא פלאים על הסבלנות של הקדוש ברוך הוא. איך אפשר כזו סבלנות? זה לא נתפס בשכל בכלל. אם הייתם יודעים מה הקדוש ברוך הוא רואה כל שנייה, איזה זרועמה בעולם, במיוחד אצלנו, שעלינו כואב לו, בצערתם לא צער כתוב, בכל צערתם לא צער, אבא בוכה על בנו, שבנו נהנה, שבנו חולה, שבית מתפרק, הקדוש ברוך הוא סובל לא פחות מהבעל והאישה. כל כך הרבה בעיות, כל כך הרבה טרגדיות, לפעמים אתה מציל כטיפה בים, אתה יודע, אתה כבר רואה בניין שלם נשרף, אז אתה מרגיש שיצלת שולחן, נו, זה מנחם מישהו בכלל? זה המציאות שלנו היום בעולם, זה פלא פלאים. אז המן, בזמן משה רבנו, בעל ואישה היו באים למשה רבנו, נו מה משה עכשיו יעשה? אין עליו נבואה כל הזמן. יש רגעים שהוא מתנבא, הקדוש ברוך הוא בא, יורדת עליו השכינה והוא מקבל נבואה. לא כל הזמן יש עליו נבואה. גם נתן הנביא, שהיה נביא גדול, דוד המלך בא אליו, אמר לו, אני רוצה לבנות את בית המקדש. באותו רגע לא הייתה לו נבואה. הוא אמר לו מדעתו האישית. אמר לו, אני מברך אותך, כל מה שתעשה תצליח, השם יהיה בעזרך. זאת אומרת, הוא אומר לדוד המלך, לך, תבנה את בית המקדש. בא אליו הקדוש ברוך הוא בלילה, גער בו. מה אתה אומר דברים על דת עצמך? דוד המלך לא יכול לבנות את בית המקדש. נכון, הוא צדיק גדול, צדיק יסוד עולם, אבל הוא נלחם במלחמות, והידיים שלו הרגו את האויבים, וידיים ששפכו דם אפילו בצדק גמור. לא יכולים לבנות את בית השם. זה ככה הדקדוקים של הקדוש ברוך הוא. חלילה, לא שהוא השם במשהו, הוא עשה הכל לפי הדין. אבל הידיים האלה לא יבנו את בית המקדש. אז מה רואים? מכאן ראיה שנביא בזמן שהוא אין לו נבואה, הוא אדם רגיל, נכון, הוא חכם, הכל טוב ויפה. אבל הוא לא יודע בוודאות מה השם רוצה. רק שהשם מתנבא אליו, ואז הוא מקבל מהקדוש ברוך הוא מין דאונלוד כזה, ואז רואים את הכל, זה נקרא נביא, זה כמו קומפיוטר, זה כמו צינור. אתה מקבל עכשיו דאונלוד, אתה רואה על המסך מה השם רוצה, זהו זה. הרבה פעמים שהיו מעירים אותם מהתרדמת שלהם, בכלל לא היו יודעים מה הם אמרו, זהו, רשמו את כל הנבואה שלו. כן, להבדיל, כן? אז בכל אופן, משה רבנו, באים אליו בעל ואישה בוכים. אני רוצה לחזור לאבא שלי, לא, תהיה אשתי, אני לא נותן לך גט. כן, מכירים את הסיפורים האלה. אז משה היה אומר להם, תבואו מחר. מה קרה? תענה עכשיו, מה זה תבואו מחר? מה היה עושה? מחכה עד הבוקר. לראות איפה המן יורד. כל בן אדם יורד את הפרנסה שלו משמיים כל יום ויום. אם המן של האישה היה יורד אצל בעלה, סימן שבעלה צודק והיא צריכה להישאר בבית, היא אשמה. אם המן שלה יורד בבית של אבא שלה, סימן שהנישואים האלה נגמרו. היה משה פוסק להם על גט, תחזרי לבית אביך, נגמר. ככה היה. זאת אומרת, מה רואים? שאת חיה תחת שלטון בעלך, את הפרנסה שלך זורקים אצל בעלך בשר. אותו דבר לילדים. אם ההורים שלו גרים אצלו, גם להם יש פרנסה, נכון? לבעלי חיים יש, אז לסקנים גם כן יש פרנסה. לכולם. לציפור יש פרנסה. לגוזל בתוך הביצה יש פרנסה או לא? מאיפה הוא מקבל אוכל? הרי אי אפשר להכיל אותו, הוא אטום. איך הציפור מאכילה את האפרוחים? איך? הרי עד שהם רק בוקים מהביצה, יכולה להכניס להם את הגרגיר לתוך המקור. כשהיא הייתה בתוך הביצה, איך הם אכלו? כבר בהתאבות הביצה, יש בתוך הביצה בדיוק את כמות המזונות שהאפרוח צריך לכל תקופת גדילתו עד שהביצה נבקעת. שומעים? הוא לא צריך אוויר. כמו תינוק שבמי אמו לא צריך אוויר, גם הוא לא צריך אוויר. עד שיוצא לאוויר העולם. עכשיו, במשך מאות שנים, התווכחו חכמי ישראל וחכמי אומות העולם ממה האפרוח נוצר. מהלבן שבביצה או מהצהוב שבביצה? אלה אומרים צהוב, חלבון, אלה אומרים חלמון. מי צודק? חלבון או חלמון? אתם אומרים, האפרוח נהיה מהצהוב או נהיה מהלבן? אם הוא נהיה מהצהוב, אז הלבן זה האוכל שלו. אם הוא נהיה מהלבן, אז הצהוב זה האוכל שלו. מה אתם אומרים? צהוב, שניהם.
לא זה ולא זה.
צהוב, שניהם. לא זה ולא זה? אז ממה הוא נהיה? אמרת ולא ידעת מה אמרת. זה באמת נכון. לא מהצהוב ולא מהלבן. אלא בזמן שהנקבה מתעברת ועומדת להטיל ביצה, כשמטילת הביצה יש זרעון שבתוך הביצה מתפתח לאפרוח. בלי קשר ללבן ולצהוב. מה זה הלבן והצהוב? האוכל של האפרוח עד שהוא יבקע מהביצה. שומעים? ככה זה עובד. אותו דבר העצים. איך התפוז מקבל את החיות שלו עד שקוטפים אותו? שרף שבעצים, מה זה השרף הזה? השרף, הדבק הזה, השקוף שיש בעצים, זה החיות של העץ. גוזרים את זה פעם בשנה, יום הדין של העצים. הקדוש ברוך הוא גוזר כמה שרף יהיה בכל עץ ועץ. לפעמים רואים עץ מתייבש. והעץ השני ממש שתול על פלגי מים. כן? מה זה? ממה זה נובע? דרך אגב, השרף הזה
זו שיטה טובה מאוד להשתחרר מהמילואים. רק שאני לא אסתבך עם הצבא, אם יראו את ההרצאה הזאת באינטרנט. אבל אם פעם תרצו להתחמק מילואים, רק בתנאי שזה על מנת ללמוד תורה, אז זה מצווה גדולה, כי אתם עוזרים לעם ישראל יותר ממילואים. אז לוקחים את השרף הזה, מכניסים טיפה ממנו לתוך העין, ונגמר הסיפור. פטרו אותך ממילואים, אתה בא לרופא של הצבא, הוא מקבל אלם, כל העיניים שלך אדומות כמו עגבניה, אבל לא שורף, לא כואב, לא כלום. איך שהוא רואה אותך, פטור לשלושה חודשים.
אבל לפני 10 שנים, היום אני כבר זקן, לא יקחו אותי ככה.
כן, בסדר, היום. בסדר, ימור. אני מכיר אחד שכך היה משתחרר קבוע מהצבא. כל מה שהיה רוצה, לא עושה שום דבר. אני יכול לשלוח אותך, היום יש לו משרד מסגסק פה, בריליסטל. לא יודע כבר אם הוא מסגסק, כי היום כבר כל המסגסגים שקעו, אבל היו לו ימים של סגסוג. בקיצור, נחזור לעניין. אומר הפסוק, תראו, קודם כל לפני הפסוק, תכונת האדם, מה התכונה הבסיסית של אדם? מהרגע שהוא נולד, איך שהוא מתחיל לזחול וללכת ולמלמל איזה משפט שתיים, רואים בו תכונה שנשארת בו לאורך כל חייו.
סקרנות.
סקרנות זה ברור, אבל דבר שהאדם כל הזמן שואף אליו, מה הוא? התרחבות, לכבוש, להעביר כמה שיותר דברים לבעלותו. מה שהוא ילד, בשכונה הוא רוצה שכל הצעצועים יהיו שלו, שכל הממתקים יהיו שלו, אחר כך שהוא נהיה גדול אז הוא רוצה לכבוש עוד בית ועוד עסק ועוד זה ולהתקדם ולקנות עוד מכונית ועוד מעיל ועוד שעון, כל הזמן יש לו רצון של התרחבות, בין במישור הגשמי בין במישור הרוחני, כל הזמן אדם רוצה להתרחב. נו, עכשיו מה הנקודה? חשבתם פעם למה יש אנשים שמחזיקים בעלי חיים ואוהבים את הבעל חיים יותר מאנשים? אני פעם ראיתי במו עיניי, אם לא הייתי רואה לא הייתי מאמין. הלכתי לאפר ווסט סייד לשבתון. לפני 14 שנה זה היה. באפר ווסט סייד יש בית כנסת באיזה בניין דירות, לא יודע, בניין מעון של סטודנטים שם. יש שם כזה מין קפיטריה. אתה נכנס לבניין אתה לא מרגיש שבת בכלל. גויים באים, הולכים, מוניות, בפנים חנות רגילה, אני יודע שם. רק כשאתה עולה לקומה השנייה, הסטודנטים הדתיים, יש להם איזה מקום שם שזה בית כנסת, שם מתפללים בתוך הבניין. לא אשכח לעולם שנגמרה תפילת ערב שבת, אנחנו ירדנו כמובן במדרגות שתי קומות, איך שאנחנו יוצאים ללובי, פתאום אני רואה מחזה שלא ראיתי מימיי, אישה אחת עם כלב זאב די גדול, כלב גזעי כזה, היא יורדת עם הכלב מהמעלית, החוט של המעלית, של הכלב נתפס בתוך המעלית, והמעלית התחילה לעלות או לרדת, אני לא זוכר לעלות, כן, כי אנחנו היינו בלובי, והכלב, החוט נמשך, חנק אותו, משך אותו לדלת, והכלב נחנק מהחוט, והוא נפל על הרצפה, מסתובב, אני רואה, הכלב מפרפר ככה על הרצפה ומת. אם הייתם רואים מה האישה הזאת עשתה שם, לא הייתם יכולים להאמין. לא ראיתי לעולם אדם שבוכה על בנו שמת, כמו שהיא בכתה על הכלב. איזה צריכות, my life, החיים שלי, עמדה, תהרגו אותי, מביאים לה מים, מתעלפת, מרגיעים אותה. בסדר, כלב, נכון, צער בעלי חיים. אבל ממש, אין שום הבדל בין זה לכאילו חלילה שמת התינוק שלה. למה אנשים כל כך אוהבים בעלי חיים? מה הסיבה שבני אדם מחזיקים בעלי חיים בבית? הרי הם עולים כסף, צריך להכיל אותם, צריך לקחת אותם לווטרינר. לא, נאמנים. מה עוזר לי שהוא נאמן? שוכב לך 20 שנה בבית, עולה לך כספים, להוריד אותו 3 פעמים לשירותים, שלם עליו כסף, רופאים, סירחון, ניקיון, כל מיני בעיות. מה, יש איתו בעיות, זה יצור, זה לא רובוט. מה הסיבה? כיוון שהאדם רוצה להשתלט, ובעלי חיים הם כנועים לאדם, הם אף פעם לא מורדים נגדו. כלב הוא נאמן לאדם, חתול נאמן לאדם, כל מה שתקנה, אכבר, ציפור, טוקי, מה שיש לך הוא תחת שלטונך. אף פעם לא יתווכח איתך, אף פעם לא ימרוד בך, אף פעם לא יבזוהר אותך. כל מה שאתה רוצה הוא עושה בשבילך. אתה שולט בו. כיוון שאתה רוצה כל הזמן להשתלט, ועם בני אדם זה הולך לך קשה, זה מורד נגדך, והיא מורדת נגדך, והוא, והשותף, והאישה, והגרושה. אז האנשים מחפשים שיהיה להם קשר עם משהו בלי שימרוד בהם. זה התכונה הפסיכולוגית של האדם. ולכן, כיוון שהאדם כל הזמן בהתרחבות, אז קל לו איתם. קל לו. אין לו שום בעיה. אומר הפסוק, שומר נפשות חסידיו, מיד רשעים יצילם. ועוד פסוק, לפני זה, שומר נפשות חסידיו, מיד רשעים יצילם. מה פירוש הפסוק? הקדוש ברוך הוא, מה זה שומר? היה צריך להיות שומר חסידיו, שומר צדיקיו. מה זה נפשות חסידיו?
נפש.
למה לא כתוב צדיקיו? שומר אוהביו. יש הרבה פסוקים. הרי כל פסוק הוא מדוד פה. מה ההבדל בין צדיק לחסיד? חסיד זה כבר המדרגה של מה שנקרא לפנים משורת הדין. קדש עצמך במותר לך. כמו שהרמב״ם כותב שיש חמש מדרגות באדם. יש בור, יש עם הארץ, יש גולם, יש צדיק ויש... גבי, אתה אסור לך לשבת מולי, גבי. אתה צריך לשבת בצד. אתה מזכיר לי שהייתי בצבא, גבי. שהיינו בצבא, עמד מולי אחד בשם דני. הייתי נותן הרבה רק לראות את הפרצוף של אותו אחד. כשהיה הממפה נכנס למסדר ממפה, כולם עומדים ככה עם הנשק אחרי יומיים של ניקיונות. אתה מכירים אותם? מסתכל, הוא, יש לך פילים בקנה. פילים. העולם חרב. גרגיר של אבק בתוך הקנה. אדם גמרו עליו. חלל שבת לא עושים לו כלום. מעשן סמים, לא נורא. גרגיר של אבק בקנה, וואה. מלחמת עולם שלישית. ריתוק, תיגש אליי למשפט, בסדר, נו, עולם השקר. בקיצור, כשהממפה היה נכנס, אני יום שלם מתחנן אליו, שהוא ייכנס שלא תתחיל לצחוק לי בפנים. והוא רק מסתכל עליי ומתחיל לצחוק. הוא צוחק, אני צוחק, 46 חיילים, כולם צוחקים. תבין, אתה אסור לך לשבת מולי, אבל אתה מצחיק אותי. בסדר גמור. העיקר שתמיד נצחק. בכל אופן, מה זה שומר נפשות חסידיו? תראו, יש חמש מדרגות באדם. אנחנו צוחקים ששומעים גולם, הלוואי שנזכה להיות גלמים. גולם זה אדם ששומר מצוות, ויש לו מידות טובות. רק מה צריך שיפור בכל אחד מהם. בור זה אחד שאין בו לא תורה ולא דרך ארץ. עם הארץ זה אחד שיש לו מידות טובות, רק אין בו תורה. גולם יש לו את שניהם, כמעט מושלם. צדיק יש לו דרך ארץ, מצוות ותורה, צריך קצת שלמות. וחסיד מושלם בשניהם, גם דרך ארץ, גם תורה, גם מידות, הכל יש בו. מידת חסידות, הרמח"ל מדבר על זה במסילת ישרים, מה זה מידת חסידות? שהגאון מווילנה ראה את הספר של המסילת ישרים, פעם ראשונה, הביאו לו את זה בכתב יד. הוא קם, כשהוא הגיע למידת החסידות, שהרמח"ל הסביר מה זה חסיד אמיתי, לא כמו שאנחנו חושבים, אחד שכל היום עושה ככה בפאות, קנה כובע ב-$200, מתפלל ב-11 בצהריים, אחרי 50 פעם מקווה ביום, כל היום עומד בלובי של בית הכנסת, מפטפט ככה על הוודא, זה לא חסיד, זה כלום, זה סתם אחד ששורף את זמנו. כן, גידל זקן זה בחינם, בסדר, זה נקרא חסידות, מי שיקרא מה זה חסיד ייבהל, מה זה חסיד, מידת חסידות, מה שנקרא לפנים משורת הדין. זה האדם שמקדש את עצמו גם במה שמותר, הגיע לשליטה מלאה על עצמו, 100%, הוא לא נשלט על ידי יצרו. הגאון מווילנה לבש את בגדי שבת שלו, לקח את מקלו ואמר, אני יוצא ברגל לפדובה, לאיטליה, לראות במו עיניי, מי זה האור הגדול הזה שירד לעולם? רבי משה חיים לוצאטו, הרמח"ל הקדוש. אמרו לו, מאוחר מדי רבנו, הרגע נפטר, זהו. שומעים? מסילת ישרים. והוא שם מסביר את מידת החסידות. בקיצור, חסיד זה המעלה הגדולה. כשהאדם מגיע למדרגת חסידות, יש לו umbrella insurance. מה הפירוש? ביטוח נוסף. כל צדיק, הקדוש ברוך הוא עוזר לו בחיים. שינצל מהחטא. שהוא מגיע למדרגה של חסיד, מה שנקרא כבר הוכחת את עצמך. פתאום יש בשולחן 20 עלי חסה. העלי חסה הזה עמד להיכנס לך לפה, פתאום בא איזה מלצר, משך את זה ברגע האחרון. אתה לא מבין. רק כשאתה מגיע לשמיים, אתה רואה מכמה אלפי עבירות, הקדוש ברוך הוא הציל אותך, נכון? שהיית אנוס. אבל זה עדיין מציאות לאכול תולעת. זה עדיין גורם לפגם. יש הרבה עבירות שאדם עושה בלי להרגיש. זה מציאות. מצילים אותך מהכל. אתה מגיע לשמיים, מושלם. מה זה? אף פעם לא קרה איזה תקלה, תאונה? היה אמור להיות. שומר נפשות חסידיו. מיד רשעים יצילם. לא הרשעים יכולים להציל אותך, לא הסונים שלך, לא היתושים, לא הזבובים, לא ייכנס לך שום... הכל מצילים אותך. למה? אתה הוכחת את עצמך, והקדוש ברוך הוא עושה את שלו. נסיים בסיפור מעניין שקרה בארץ. בבית הקברות בחולון, יש קבר מאוד מפואר וגדול. שונה מכל הקברים. אתה הולך, רואה אלפי קברים שם, פתאום יש איזה קבר מיוחד, שיש איטלקי, יקר מאוד. מה הסוד של הקבר הזה? יש אדם אחד שהיה מייבא מצבות, שיש למצבות. היה לו ביזנס מסגשג. האדם הלך והתעשר עם השנים. באו אליו עולם התחתון, אמרו לו, אתה רוצה לשלש ו... לרבע את המשכורת שלך, תתחיל לעזור לנו להבריח סמים בתוך השיש. תדביק שני שיש ביחד עם חלל ביניהם, אתם יודעים מה זה, ואחרי שנבוא נשבור את זה, לא נורא, מה זה השיש, נוציא מבפנים את כל ההירואין, את כל הקוקאין, תתקבל מאיתנו את הכספים מראש. נאמר, אם אנחנו מייבאים $1,000,000 סמים, אתה מקבל $100,000 עוד לפני המבצע. נתנו לו הרימות של קש, אני לא צריך לספר לכם כמה גדול הניסיון, כן? הוא מאכפת לו, במילא מייבא משם, במחולות, באוניות. רק הוא שכח שהעולם לא עובד לפי מה הסיכויים שיתפסו אותך. זה עובד לפי כמה זכויות יש לך, ואם אין לך זכויות, השטן כתרג עליך עד שתופסים אותך באחד למיליון. תופסים אותך, אתה לא מבין, אתה חושב שזה טבע מה הסיכויים שלי להתפס, מה הסיכויים, וזה, והתפסו אותי, ויש לי עורך דין טוב, זה הכל בבלט והכל שטויות. זה מה, מה, מה אתה? אם אתה יודע שאתה מלא בקופת שרצים בשמיים, אתה משחק באש, הקדוש ברוך הוא לא יעזור לך. אם אתה צדיק חסיד, נפלת בפח, עשית שטויות, הקדוש ברוך הוא יעשה לך נס, רק מה גם יוריד לך מהזכויות, כן? בכל אופן, ההוא המסכן הזה, מה היה? היה חילוני רגיל, בעל עסקים, בעל עסק, התחיל להבריח. העסק סקסק כמה חודשים, עשה הרבה כסף. כמובן, כדרכם של סוחרי הסמים, הם בהתחלה עובדים ביחד, עד שרבים ביניהם, וכל אחד תופס שוק של סמים, ואחד הלשין על האחרים למשטרה, והמשטרה תפסו את כולם, והוא הלשין שמגיע מחולה, עם שיש, תפסו את כל הסמים, והכניסו את היהודי הזה ל10 שנים לבית הסוהר. לקחו לו את כל הביזנס שלו, כל הכספים שהיה לו בבנק, את הבית שלו, השאירו אותו חסר כל. גמר הכל, הפסיד. מה שגם היה לו ברווח. וכל מה שגנב, הכל הלך לעורכי דין ולממשלה ולכל ה... בקיצור, בזמן שהוא כבר היה בבית הסוהר, אמו נפטרה. בישראל, ברוך השם, עדיין יש יחס הומני לאסירים, שחררו אותו ללוויה של אמו. אז בסוף הלוויה, הולכים לבית הכנסת שם, עושים שם אזכרה וקדיש, הוא לא יודע הרי להגיד קדיש. את היום לא מוצא חילוני שיודע לקרוא קדיש. אפילו פרופסור באוניברסיטה, מומחה ללשון ולדקדוק, אני מתערב איתכם שהוא לא יודע לקרוא קדיש. זה הרמה של המלומדים שלנו היום לצערנו. אז העמך הזה, כל מילה בקדיש הוא טעה. כן? אז הרב ראה שהוא לא יודע כלום. הוא בא, התחיל לדבר איתו, וזה בסוף התברר שהוא אסיר. אז הרב ישב איתו אחרי שנגמר, אמר לו, תשמע, עכשיו אתה תלך, אולי בבית הסוהר יש בית הכנסת שם שהתפללו, תלך עם הדתיים, בוא אני למד אותך איך אומרים קדיש. ישב איתו כמה שעות, לימד אותו מילה במילה, לימד איתו את כל דיני אבלות, קריאה, מה שצריך, כל הזה, מה מותר. עכשיו הוא, לא שהוא דתי, אבל מתוך כבוד לאמו, הוא מוכן לעשות את הדברים האלה, כאילו להראות שהיא הייתה חשובה לאות הזדהות. בקיצור, הוא נכנס
לחזרה למאסר, אומר לו הרב, תשמע, אני ביום ה-30 לפטירת אמך, אני כבר אדאג להכל, אני יודע שאתה בבית הסוהר, אל תדאג, אנחנו נעשה פה בישיבה בבית הכנסת סעודה, אני אגיד דברי תורה לעילוי נשמתה, אל תדאג על הכסף, אני יודע אין לך כסף, אל תדאג, אנחנו כבר מקופה של הצדקה פה, נעשה בשבילך הכל. הוא לא היה רגיל לדבר עם דתיים, הוא פתאום רואה מאיפה זה נפל עליו המלאך הזה, כן? נכנס לו ללב הרב הזה. בקיצור, לא רק זה, הרב גם הפעיל קשרים דרך הרב של בית הסוהר, שב-30 שחררו אותו, זה נדיר. שחרר אותו ל-30, זה כבר לא לוויה, כן? שחררו אותו, והוא ראה מה עשו לכבוד אמא שלו. בקיצור, הוא אמר לרב, תראה, ביום שאני אצא מבית הסוהר, אחרי התנהגות טובה, אתם יודעים, מורידים שליש. היום הראשון שאני יוצא, אני בא מהבית הסוהר ישר אליך, מילה שלי. וכך היה. עוד כמה שנים עברו, הבן אדם יצא מבית הסוהר, ישר לבית הכנסת. בא אל הרב, מה מסתבר? שכנראה היה לו כמה כספים שהוא הכביא, עוד היה לו כספים, הרי לא הלך הכל, כמעט הכל הלך. הוא מיד פתח מחדש את העסק והתחיל לסגסג מחדש, ועוד פעם שיש, ולאט לאט, מרוב שהוא אהב את הרב, הוא התחיל לחזור בתשובה, התחיל לבוא ללמוד תורה בערב, התחבר איתו, וחזר בתשובה שלמה, ושהרב הזה נפטר, הוא עשה לו את המצלמה הכי יפה בכל בית העלמין של חולון. אם פעם תלכו שם, תראו, מתוך אלפי קברים יש מצבה אחת של מלך. זה המצבה על השתדלות שהרב הזה עשה איתו שעה, שעתיים, שלוש, ישב ללמד אותו, תראו מה זה, שאדם מתחשב על האחר, מתוך זה באה לו הישוע. הרבה פעמים אתה בא לעשות משהו למען מישהו, ואתה בכלל לא יודע שהפעולה שלך היא למענך, כמו הסיפור שסיפרתי פעם, על אותו אחד שחזר מאולבני, ובדרך חזרה לברוקלין, החסיד עייף, חיפש מוטל באפסטייט ניו יורק לישון, הגיע לבית אבות, אומר לו שם הגוי, תשמע, זה בית אבות כאן, זה לא מוטל. אומר לו, מה אכפת לך? תן לי מיטה, אני מתמוטט, אני לא יכול לנהוג, אין לי איפה לישון. אין לי לישון כמה שעה. אומר לו, אבל בבוקר, בשבע בבוקר, בא האחראי פה, אני אסתבך. אומר לו, תעיר אותי ב6:30, אני אברח. אני אמשיך לנסוע. בקיצור, נתן לו מיטה, הוא נכנס, הוא רואה שכתוב על המיטה דייוויד שוורץ. באפסטייט ניו יורק, אין שם יהודי אחד באזור הזה. הוא אומר לו, הוא יורד חזרה ללובי, אומר לו, תגיד, המיטה שנתת לי, אמרת לי שאיזה זקן מת שם, מה אתם הולכים לעשות איתו? אומר, הוא במקרר, מחר הולכים לקבור אותו, איפה? הוא מראה לו מעבר לכביש, יש בית קברות שם. אומר לו, שם אנחנו קוברים אותו. הוא מסתכל, רואה בית קברות של נוצרים, צלבים, פצלים. אומר לו, אבל זה יהודי, שוורץ קוראים לו. אומר לו, מה אני מבין, אני רק עובד פה. אומר לו, לא, אני לוקח אותו איתי, אני אקח אותו לקבורה בברוקלין. יש לו מיניוון, הוא רוצה לקחת את הגופה בתוך המיניוון. הוא אומר לו, אל תסבך אותי, נתתי לך מיטה. יבוא, בוא, יפטרו אותי בגללך. הוא אומר לו, אני לא יוצא מפה, אל תדאג, הוא לא ידע שישנתי פה. אני באתי לקחת את דייוויד שוורץ, באמת מגיע אחראי שם איזה איטלקי אחד וזה, מתווכחים, מה פתאום, מה? אומר לו, חביבי, אני באתי חבר של הבן אדם הזה לקחת אותו לקבורה יהודית, לא תיתן, אני מיד מוציא צו של בית משפט, תלפן לעורכי דין שלי, לא אוותר לכם. הוא ראה שזה עקשן, מה אכפת לו? הוא אומר לו, טוב, בוא תחתום פה, תחתום שאתה קרוב שלו, שאתה אחראי, באת לשחרר אותו, בסדר גמור. באמת שחרר אותו, הכניסו את הגופה לתוך הוון, והוא נוסע לכיוון ברוקלין, לוויליאמסבורג. הוא מתקשר, טלפוני, מגיע לראש החברת קדישה בברוקלין. אומר לו, יש לי גופה של יהודי, ערירי, אין לו משפחה, אין לו כלום, עמדו לקפור אותו בקבורה נוצרית. אומר לו, הרב, יש לנו 10 קברים הרבה הרבה שנים בהולד. מישהו פעם תרם לי את הקברים האלו, ואף פעם לא היה לי ערירי כזה לקבור אותו שם. תמיד היה משפחה, מישהו ששילם. ניתן לו את אחד הקברים האלה, נקצה לו את זה. איך שמגיעים לבית העלמין שם של וויליאמסבורג לתערה, מוציאים את הסדין מהגוף שלו, הרב מתחיל לפקוט. הוא אומר, זה לא יכול להיות כזה דבר. לפני 20 שנה הייתי הרב בוושינגטון הייטס, שם ליד ארלם, ליד קולומביה אוניברסיטי שם. בא אליי יהודי, אמר לי, תגיד, כבוד הרב,
מה אתם עושים בחברת קדישא אם בא אחד שאין לו ילדים, אין לו אף אחד, אין לו כסף, לא ישיר כלום? איך אתם קוברים אותו? הרי זה עולה אלפי דולרים קבורה. אמר לי הרב, אוספים כספים, מטלפנים לרבנים, לאנשים, ואוספים תרומות. בכסף הזה קונים לו קבר. על המקום הוציא את הפנקס צ'קים, אמר לי, אני רוצה לממן 10 קברים. שילם לי 10 קברים. אתה יודע מי זה היהודי הזה שתרם לי? זה דיוויד שוורץ. סיפור מפורסם. המן הכין עץ למרדכי, תלו אותו בעץ. כל מה שאדם בא לעזור לשני, מגלגלים שבסוף משמיים לך יהיה עזרה. אתה חושב שעזרת לאיזה יהודי? פעם הלכתי, פעם הכרתי, זה אחד אילן לקסמית. גרתי אז באפר איסייד. והייתי אז סלסמן של בנק. עובד, מרוויח. הכרתי את הישראלי הזה, הוא עבד באיזה חנות לקסמית. דרך הבוס של הלקסמית הכרתי אותו. הוא היה עובד. הוא היה, לא היה צריך אותו, פיטר אותו. והוא אומר לי, אני לא יודע מה לעשות, אין לי איפה לגור. מה אני אעשה עכשיו? אני צריך למצוא עבודה וזה. אמרתי לו, בוא תהיה כמה ימים, תגור אצלי. תחפש בעיתון, נמצא לך עבודה.
חיפשנו בעיתונים, מצאנו, צריך עוזר קרוואש. First Avenue ו-92nd Street. פעם היה שם קרוואש, לפני שהורידו את זה, בנו בניין. היה שם קרוואש של ישראלי אחד. אמרתי לו, טוב, אני אקח אותך לשם, בוא נלך, זה קרוב לא רחוק מאיפה שאני גר, הלכנו ברגל. מגיעים למקום, הייתי לבוש בחליפה, עניבה, עתיק של עבודה, וזה, אני עוד משם ממשיך לעבודה. אני רואה את בעל הבית ישראלי שם, איש עסקים עשיר, אומר לי, כן, למה באתם? בקשר למודעה, לעוזר קרוואש, הוא מחפש עבודה. הוא מכניס אותו לכמה דקות, אומר, בסדר, קיבלתי את העבודה, תודה, היה מבסוט. פתאום הוא פונה אליי, אומר לי, ומה אתה עושה? התחלתי לספר לו מה אני עובד, אומר לי, אני בדיוק צריך אחד כמוך פה. יש לי תוכנית להרחיב את הקרושים, להגדיל את המרקטינג, אני אביא לך את הרשימות, אני צריך סלסמן אגרסיבי, ניתן לך 10% מכל שטיפה. בכלל לא חשבתי על עוד עבודה, בלי לעשות כלום. אתה עובד חודשיים, שלושה, בונה קו, הכספים נכנסים לך בלי לעשות כלום. אני באתי למצוא לעבודה, הקרוש ברוך הוא נתן לי פי 10 ממנו. ככה זה העולם. רק לפעמים רואים את זה רק אחרי 10 שנים. מה שאתה משקיע פה, מביאים לך משם. זה מה שנקרא, אתה זורע זרעים, ובסוף ייצאו העצים. יהי רצון שאנחנו נדע להשקיע במקומות האחרונים. תודה רבה, לילה טוב.